של אימי
תמיד אמצא את מקומי
על הגיטר מתנגן ניגון עתיק שמחבר
כאן זה
בחוץ זהב של משורר אני מכאן אני שייך וכל חבר שלי כמו
אתה פועמת בלבבי
אני מזרח מערבי
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אם תביטו לימינכם תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר שמושך את המכחול לאט לאט לצלילי
הקאפה. יצאתם לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה. חפשו אותנו בווייז. מוצרי בשר
זה ביטון,
אחריות
זה ביטון,
אמינות
זה ביטון,
שירות
זה ביטון,
איכות
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
אמא, 1 ביולי ניגשים לטסט בגיל 16 ו9 חודשים.
חוק, זה חוק.
ואז מקבלים היתר נהיגה,
ואז נוהגים חצי שנה עם נהג מלווה.
זה החוק?
כן, צוברים ניסיון לרישיון.
ומה אומר החוק על ביקורת בונה של אמא?
אמא זה אמא.
נהג חדש צעיר בכביש, אין תחליף לניסיון. צוברים ניסיון, מקבלים רישיון. פרטים ב-rsa.gov.il.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
הולי בייגל,
הולי בייגל,
הולי בייגל, מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ. אירועים פרטיים ואירועי חברה, תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל,
הולי בייגל,
1-750-1110.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
טובים לחנה, האורחת שלי, מה שלומך?
תודה, הכל בסדר.
את תתקרבי אל המיקרופון ומיד אני אציג אותך בהרחבה ואספר לצופים מי האורחת הנכבדה שיש לנו היום. צהריים טובים לך, עומר, המפיק שלנו היום.
צהריים טובים.
מה שלומך?
מעולה.
נהדר. ואנחנו קודם נתחיל לנו בשיר מאוד מאוד מקסים ומיוחד, שביקשתי מבן זוגך שיבחר לנו שיר, והשיר שהוא בחר 5 שנים על מיכאל. אז בואו נצא לנו קודם כל עם איזושהי אתנחתה מוזיקלית, בבקשה.
עברו על דם, עברו בריקודים. בתל ישב מעבודה, חופשי מלימודים. 3 היו לו חברים, נבחן שבמלונה, חתול לבן ושמו לקיק, ובשובך יונה. חמש שנים ובשישית אל חברה שלום נבחן, שלום לקיק, שלום לך יונה צחורה. אל בית הספר אל חליק, אל מד יום יום עכשיו, אשוב עם כלות הלימודים ונשתעשב יחדה.
טיפ, בדקת את המכונה?
נקייה. אז אנחנו שמענו את אחד מהשירים המקסימים והמיוחדים, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-03-677-3636, ומי שיהיה מעוניין לשלוח איזושהי שאלה, לשאול אותי, או את חנה, מוזמן לעשות זאת אל הוואטסאפ שלנו ב-053-807-1213. ואיתי נמצאת לא פחות ולא יותר מאשר חנה, ואני ארשה לעצמי לקרוא סבתא חנה, לא סבתא שלי, גם לי הייתה סבתא שקראו לה חנה, אז יש לי המון המון סנטימנטים אל השם הזה. וסבתא חנה מגיעה אלינו סבתוש מהצפון, גם אני מגיעה מהצפון כמו שאתם יודעים, מקיבוץ עין חרוד, אז מה נשמע? רק תתקרבי.
הכל בסדר, תודה רבה. אני סבתא במשרה מלאה, יש לי 4 נכדים, 2 נכדים ושתי נכדות, וחוץ מזה אני גם כבר בפנסיה 2, ומאוד נהנית מלימודים. אני לומדת 4 ימים בשבוע במקום שנקרא דורות בגלבוע.
בגנר.
בגנר, נכון. ושם אני לקחתי כמה קורסים בתנ"ך ורואים עולם ואקטואליה, וממש כיף לי עם זה. תענוג. וחוץ מזה אני מדי פעם כותבת משהו.
תענוג, אנחנו מיד נגיע גם אל המקום הזה. אנחנו בימים האלה בשבוע הספר, ואני חושבת שאין יותר מקסים ומיוחד להביא לכאן סופרת, וסופרת ילדים, שהחליטה בגיל לא צעיר, לא בשנות ה-20, הרוח צעירה, אבל לכתוב בגיל שהוא גיל יחסית שהוא בוגר, ותכף אנחנו נשמע את חנה מה הוביל אותך להגיע ולכתוב בעצם את הספר היפה שתכף אני גם אראה אותו. וכמו שציינתי, אנחנו בימים האלה, בימים של שבוע הספר העברי, ויש המון אנשים שחושבים, או ממערכת החינוך אפילו, שמה הדור הולך ופוחת ולא קוראים, ואני ממש שמחתי גם לקרוא וגם לשמוע וגם לצפות בהמון המון אייטמים, גם ברשתות החברתיות וגם בערוצי הטלוויזיה השונים, שוואלה, אין מה לפחד, הילדים קוראים, העם קורא, אנחנו עדיין עם הספר, ואם עדיין גם לי יש את הזכות לארח כאן המון סופרים במגוון סופרים וסופרות במגוון גילאים, זה אומר שיש מי שקורא בעצם את אותה ספרות, את אותם ספרים, וזה משמח לשמוע שאנחנו באמת נמצאים במקום כזה, על אף כל המשחקי מחשב ועל אף כל זה שהמדיה והטכנולוגיה השתלטו עלינו, עדיין אנחנו בהחלט יכולים למצוא את עצמנו במקום הטוב והנעים היושב וקורא ספרים. אז חנה יקרה, בואי ככה ספרי לנו קצת אודותייך, כמה זמן את בקיבוץ, האם נולדת בקיבוץ, בואי נשמע ככה קצת דברים.
אני לא נולדתי בקיבוץ, אני סך הכל 41 שנים בקיבוץ, כתוצאה מנישואים.
אז את חדשה בקיבוץ.
אני נולדתי במושבה גדרה ב-1951, כן, לפני 68 שנים, עכשיו באוגוסט זה יהיה 68.
גדלתי, מזל טוב.
גדלתי בגדרה, מושבה מתוקה, יפהפייה, שאני מאוד אוהבת אותה. ודרך אגב, לפני שבועיים היה כנס מחזורים של בית הספר היסודי שלמדתי בו, סיים מחזור קוף.
איזה 100 יופי. 100
מחזורים. איזה קוף זה 100. יופי. היה כנס של 100 המחזורים, כמובן הראשונים לא קיימים, אבל היה כנס ממש מרגש, ופגשתי, אני סיימתי את היסודי לפני 54 שנים, פגשתי חלק מהחברות שאני בקשר איתם כבר הרבה שנים, וחלק שלא היה לי קשר איתם מאז שסיימנו את בית הספר היסודי, וזה היה מאוד.
זאת אומרת שבכנס יצא לך לראות אותם בפעם הראשונה,
אחרי 54
שנים.
גיל 13
או 14 לערך.
גיל 14.
וואו.
ואחרי שסיימתי את בית הספר היסודי פינס בגדרה, למדתי בתיכון האזורי בגדרה, שאותו סיימתי בדיוק עכשיו יוני לפני 50 שנה. כן, ב-69 סיימתי את התיכון, ואז התלבטתי מה לעשות, והלכתי ללמוד בסמינר בשדה בוקר. היה פעם סמינר במדרשת שדה בוקר, כיוון שלא יכולתי להתגייס לצבא, כי הייתה לי איזה בעיית בריאות בצעירותי, ואז לא קיבלו אותי, ולמדתי 3 שנים, התחילו אז עם חטיבות הביניים. הייתה מגמה של מורים לטבע לחטיבת הביניים, למדתי 3 שנים במדרשת שדה בוקר, וכשסיימתי, פניתי לצה"ל וביקשתי להתגייס בכל זאת, והמשכתי במדרשת שדה בוקר שירות צבאי כמורה חיילת בבית ספר שדה.
איזה יופי.
אבל אז בדיוק נפלה מלחמת יום כיפור בזמן השירות שלי, ולא כל כך טיילו, אבל עסקנו, חוץ מטיולים בבית ספר שדה, עסקנו גם באקולוגיה של הנגב, של הר הנגב, ועסקתי יותר בהדרכה בתחום של שדה צין, שדה הלס, והגבעות של רכס חלוקים, ושם עשינו את המחקרים עם המורה שלנו, משה שחק, שעשה את הדוקטורט שלו אז שם, ועזרנו לו, אנחנו התלמידות והמדריכות של בית ספר שדה במחקר, והדרכנו תלמידים וחיילים באקולוגיה של הנגב. אחרי זה הייתי מורה, כיוון שלמדתי בסמינר, התחייבתי לעבוד בפריפריה. למזלי, לא נתנו לי יישוב רחוק מדי, נתנו לי את באר שבע, אבל שכונת מצוקה בבאר שבע, בבאר שבע, ושם הייתי מורה 3 שנים, אחר כך הייתי שנה אחת מורה בקריית גת, ואז הכרתי את מי שהיה בעלי, שהוא חבר קיבוץ עין חרוד מאוחד, ניסינו, כשהייתי בת 27, ב-1978, ומאז 41 שנים אני בעין חרוד.
מדהים, מדהים.
אבל הפסקתי להיות מורה, כן. באיזשהו שלב, כי הרגשתי שזה לא מתאים לי. אחרי 7 שנים, שהם 7 השנים הטובות,
okay.
הפסקתי להיות מורה וניהלתי את הבית הסיעודי. וזה
לנו.
פרק שערך 33 שנים.
וואו.
מ-1984, עד לפני 2 שנים ניהלתי את הבית הסיעודי של הקיבוץ. בתוך הקיבוץ,
okay.
לקשישים של הקיבוץ. אפשר, קיבלנו גם כמה אנשים מבחוץ, אבל הרוב היו אנשים מהמשק עצמו. וזה היה לי תקופה מאוד מעניינת, מאוד קשה, כי תוך כדי כך גם גידלתי 4 ילדים, והתקופה הזאת הסתיימה לפני 2 כשיצאתי לפנסיה.
מדהים. פשוט מדהים לשמוע בעצם איך חייך החלו בדרום.
והמשיכו בצפון.
והמשיכו בצפון, הפורח, כן. הירוק, המשגשג שלנו.
כן.
ולשמוע על עשייה ברוכה באמת בעיסוק המאוד מאוד מיוחד. מה היה כל כך מיוחד שבאמת השאיר אותך שם כל כך הרבה שנים, שבשונה מהעיסוק כמורה, שזה לגיטימי לגמרי להגיד לא מתאים לי, ופתאום כן מצאת את עצמך במקום אחר, ומה גרם לכך?
קשה לי להצביע על נקודה מסוימת מה גרם לזה. עוד כשהייתי מורה, הייתה חברת משק בשם שרה שהייתה אחראית על הקשישים, והיא גייסה אותי למועדון 5. זה מועדון שהיה פעם בשבוע ש... הקשישים התאספו במועדון והביאו כל מיני מרצים מקומיים ומבחוץ, ואני עזרתי לה בזה, ואז למדתי להכיר את התחום הזה של הקשישים, והיא פנתה אליי לבוא לעבוד בבית הסיעודי, ואמרתי ננסה, אני אכנס, אני אתחיל ואני אראה. זה היה ב-1984 כשהיו לי 2 ילדים קטנים, אחד בן שנה ואחד בן 2, והתחלתי, ו זה מצא חן בעיניי. אחר כך עשיתי קורס באוניברסיטת חיפה של ניהול מוסדות לזקנים, וראיתי שזה מעניין גם לדאוג לרווחה של האדם המבוגר בבית הסיעודי, לרחצה ולאוכל ולפעילות החברתית ולכל הדברים האלה, וגם להקשיב להם. והחלק של ההקשבה זה היה מאוד מעניין, כי אנשים סיפרו זיכרונות, רובם היו אנשים מהדור הראשון, אחר כך הגיעו גם אנשים מהדור השני, וזה היה מעניין מאוד לשמוע סיפורים.
אני מסתכלת עלייך ואני רואה ככה את הרגש בעיניים שמזכיר לך באמת את אותם סיפורים ואת אותם אנשים, ואני חושבת שכדי להיות ולעסוק באמת באותו עיסוק כל כך הרבה שנים, צריך להיות אדם מאוד מאוד מיוחד, אדם עם המון המון נתינה, עם המון המון הכלה, עם המון המון הקשבה, ואני חושבת שזה משהו שהוא באמת ראוי לציון, הרבה מעבר לכך.
כן, נדמה לי שבתנועה הקיבוצית אני הכרתי כל מיני, היה לנו מפגשים של מנהלות של בתים סיעודיים מכל מיני מקומות בארץ ובעיקר מהצפון, לא היו בחורות שעבדו למעלה מ-10 או 15 שנים. להגיע ל-33 שנים זה היה
נכון,
מקרה מיוחד.
נכון, גם כשאנחנו שוחחנו ואמרת לי, אז אמרתי, וואו, את צריכה להיות אישה מאוד מאוד מיוחדת, ורואים את הטוב ממש על פנייך, כן. כדי להיות באמת במקום הזה כל כך הרבה שנים.
אבל באמת לפני 2 אמרתי, די, אני מוכרחה לצאת, הרגשתי ממש שחוקה, יצאתי 2 לפני הפנסיה, כי אצלנו יוצאים בגיל 67, גם הבחורות
okay.
יוצאות לפנסיה בגיל 67, אז יצאתי בגיל 66 לפנסיה, והרגשתי שעשיתי טוב שעשיתי את זה, כי אחרת כבר הייתי על הקרשים.
כן, אדם צריך לדעת באמת מה
הם הגבולות שלו. הרגשתי שאני חייבת להפסיק ולמלא את המצברים, ולכן התחלתי ללמוד, ועכשיו אני ממלאת את המצברים.
נהדר, כל הכבוד. אז יש לך בעצם כמה נכדים?
יש לי 4 ילדים, ש2 נשואים.
אוקיי.
הבן שלי עידו חי ברחובות עם 2 בנים, עם אשתו אביטל ו2 בנים, אביב וגילי. והבת שלי, נילי, חיה באפולה, עם בעלה יהודה, והבנות רומי ודור.
אוקיי, איזה שמות מתוקים.
כן, ושדור נולדה בדיוק ב-1 במאי לפני 2, בדיוק ב-1 במאי, זה היה ערב יום העצמאות לפני 2, אז אני יצאתי לפנסיה.
וואו, כמה סמלי.
כן.
גם יום העצמאות, חירות, בדיוק. חופש.
אז יצאתי ביום העצמאות, וגם 1 במאי, שזה חג הפועלים.
נכון.
אז פרשתי
נכון,
מהעבודה.
נכון.
ואני שמחה שעשיתי את זה.
אז מה גורם פתאום ככה לסבתוש להחליט שהיא רוצה לכתוב ספר?
האמת שלאורך כל השנים כתבתי לעצמי כל מיני דברים.
מה למשל?
בעיקר דברי שירה, לפעמים גם רעיונות לספרים שתמצאתי אותם אבל הם לא בוצעו. כל מיני הגיגים. וכשהתחלתי להיות סבתא, ועכשיו באוגוסט זה יהיה 5 שנים שהתחלתי להיות סבתא, שנולדה רומי, אז התחלתי לחשוב על הקשר ביני לבינה, וראיתי שיש קשר בכל מיני תחומים. אבל לא יכולתי לשבת ולכתוב כי הייתי בעבודה עדיין. כתבתי מדי פעם כמה רעיונות ושמתי במגירה. אז זהו, כשיצאתי לפנסיה, אז כמו שיוצאים מהארון, אני יצאתי מהמגירה.
מדהים,
יצאתי מהמגירה, הוצאתי את הניירות, התחלתי לסדר את הדברים, וראיתי שאני יכולה לכתוב את זה בצורה של א' ב', את הקשר ביני לבין הנכדים, ואז יצא הספר.
אנחנו תכף...
לקח חצי שנה עד שכתבתי תכף, אותו, ואחר כך הוא יצא.
נכיר ונשמע את, את הספר. ואנחנו קודם נעשה לנו איזושהי התנחתה מוזיקלית, ונשמע את השיר כמו חצב של נעמי שמר. ואני אשא ככה את ההקבלה לקטע הזה של הפריחה. אמנם אנחנו עכשיו רק עוד יומיים, ממש רק מתחילים את הקיץ, והסתיו ככה באופק מה שנקרא, ובסיום אוגוסט החצבים הראשונים יתחילו לפרוח. אבל אני עושה כאן את ההקבלה לפריחה הזו שלך ולצמיחה המחודשת שלך ישר עם צאתך לפנסיה.
לפני שאת משמיעה, אני אגיד לך, אני בחרתי את השיר, החצב הוא בסמל של עין-חרוד. היום הולדת של עין-חרוד היא בי"ח באלול,
אוקיי.
שזה סוף הקיץ.
נכון.
והחצב מופיע בתוך, כי זה הפרח שאז בדיוק יוצא, ובשיר, כמו חצב, להתבצר במעבה האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה, כמו שיורם גאון שר. אז זה השיר האהוב עליי עוד לפני שהייתי בעין חרוד, אבל בגלל שזה קשור לסמל של עין חרוד, הוא עוד יותר אהוב עליי.
מקסים, זאת אומרת שבעצם האהבה שלך לשיר הייתה סוג של נבואה שהגשימה את עצמה עם הימים.
אני גם מאוד אוהבת את יורם גאון, ובמיוחד את נעמי שמר,
כן.
שכתבה פה גם את המילים וגם את המנגינה. אני לא מזמן סיימתי את הספר על הדבש ועל העוקץ של מוטי זעירה, שמספר על חייה של נעמי שמר, ואישה באמת מאוד מיוחדת, והמילים שלה, למשל, יש פה כמו ענן להתגשם מעל חלקת שדה ריקה, המילה להתגשם שהיא לקחה אותה גם כהתגשמות וגם כגשם מעל חלקת שדה ריקה, ולהביא את הבשורה הירוקה, לרגבים את הבשורה הירוקה, אני חושבת שזה מילים מאוד, באמת, המילים של נעמי שמר הן מאוד מיוחדות.
לגמרי, אני מסכימה איתך לגמרי. אז אנחנו נשמע את כמו חצב.
כמו חצב להתבצר במעבה האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה. אחר כך להתאמר וכעמוד עשן לבן שמועה טובה להעביר שהחגים כבר באוויר. כמו ענן להתגשם מעל חלקת שדה ריקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה. שוברי הרוח מנסים לשמור עליי מן הבאות במעבה הפרדסים אמרו מתי קץ הפלאות. אמרו מתי קץ הימים הלא מדבריות שלמים יש לעבור בנידפאף
שבין הקיץ והסתיו. וכמו ענן להתגשר מעל חלק הצד ריקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה. ציפור השיר הפעוטה שהסופה אותה גרשה ובלבלה את מסלולה מיבשה ליבשה. ציפור תסנה על הסך על תורן של ספינת מסע והגיעך עדי עובד למדי אותי להישרד. וכמו ענן להתגשר מעל חלק הצד ריקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה.
יורם גאון סיים במשפט את הבשורה הירוקה, ואני כאן עם הבשורה של א' ב' של סבתא. אז את מוזמנת להציג את הספר בזמן שאני אראה אותו ככה לצופים, ובואי ספרי לנו.
אז כמו שאמרתי, בדיוק באחד במאי יצאתי, ב-2017 יצאתי לפנסיה, כשהנכדה שלי המספר 3 נולדה, ואז התיישבתי והתחלתי לכתוב את הרעיונות שאספתי במגירה, התחלתי לממש אותם ולכתוב אותם. זה לקח לי בערך חצי שנה, עד דצמבר 2017, ואז פניתי להוצאת אופיר ביקורים. והוצאת אופיר ביקורים הסכימה לקבל את הספר, והם דאגו לכל מה שצריך, לניקוד, לעריכה. הם מצאו לי מאיירת מאוד נחמדה בשם סיגל דינר גור, שחיה בחיפה.
ואני הייתי איתה... אני אראה את כמה מהיורים, ואחר כך את גם תקראי לנו.
כן, כן, אני אקריא לכם. אני הייתי בקשר עם סיגל דרך המחשב, כל פעם היא ציירה אות אחרת, הייתה שולחת לי את האות במחשב, מה שהיא ציירה, אני הייתי נותנת את הסכמתי, או שהייתי אומרת לה לשנות משהו, וככה היא ציירה את כל האותיות, כולל האותיות הסופיות, שבהחלט מאוד אהבתי את העבודה שלה, ואני בקשר איתה עם סיגל בשנתיים האחרונות.
מן הסתם.
כן. צריך. זה לקח חצי שנה בהוצאת אופיר, כל הנושא של הציור והניקוד והעריכה וההדפסה, ואז בדיוק לפני שנה, ביוני 2018, הספר הודפס ויצא ב-1,000 עותקים. לקחתי איתי 100, והיתר המפיץ, אחר כך לקחתי עוד 100, וחלק נתתי מתנות כמובן לילדים ולקרובי משפחה וכמה חברות, וחלק מכרתי בעצמי, והיתר נמצא בחנויות.
מקסים. אז אם מישהו רוצה לרכוש, איכן הוא יכול למצוא? באיזה מקום?
בחנויות הספרים.
אה, בכולן. לא, לא דווקא בחנות כזו.
אם אין, אז אפשר להזמין. אפשר להזמין דרך ההוצאה.
אוקיי, זאת אומרת, אם מישהו רוצה להזמין,
אצלי גם אפשר, אני גם שולחת בדואר לחלק מהאנשים שפונים אליי.
אה, אוקיי. אז אחרי התוכנית, בעצם יישאר הקישור של התוכנית שלנו, אז את תוכלי שם להכניס את הפרטים שלך ואת מספר הטלפון שלך,
okay.
ואנשים שיהיו מעוניינים לרכוש יוכלו בעצם okay. ליצור איתך קשר, או כתובת מייל גם תכניסי את...
אז כתובת מייל נמצאת בספר גם.
כן, אבל מי שרוצה לרכוש את הספר צריך לפנות אלייך, כי עוד אין לו את הספר.
נכון. טוב. עכשיו, הספר נקרא א' ב' של סבתא, וכמובן...
אני אראה, ואת...
שאנחנו, כולם אומרים, מה זה, את כותבת בטעות, אז בעמוד הראשון כתוב הערה, סבתא ולא סבתא, כי ככה אצלנו אומרים. כיוון שכל הילדים, אף אחד לא אומר סבתא, אלא אומרים סבתא, לכן קראתי א' ב' של סבתא. למרות שזה כאילו כתוב בשגיאה. בעמוד הראשון זה כתוב למי זה מוקדש, כמובן.
אז את יכולה לקרוא?
אני יכולה להקריא.
בטח.
מוקדש באהבה לאבא שמואל זייפרד ז"ל, לאימא רחל זייפרד המרשטיין, שתיבדל לחיים ארוכים. דרך אגב, היא חיה אצלי בבית, היא בת 93.
וואו.
ואני
וואו.
בניתי לה חדר אצלי בקיבוץ.
וואו, זה מתחבר
אחרי
לעיסוק שלך.
אחרי שאחי מגדרה נפטר, אחי גדעון נפטר לפני 7 שנים, אז לקחתי אותה אליי, והיא כבר אצלי 7 שנים. לארבעת ילדיי, אביחי, עידו, נילי וסיוון, לכלתי אביטל ולחתני יהודה, לארבעת נכדיי, רומי, אביב, דור וגילי, שבזכותם אני סבתא חנה, וליזהר היקר שפרגן ועזר.
לפני שתתחילי לקרוא, אז אני רוצה לתת שוב את מספרי הטלפון, אם מישהו רוצה להתקשר, לשאול אותך איזושהי שאלה, גם ברמה הטכנית או ברמה אחרת, אז הטלפון שלנו 03-677-3636, ואם מישהו מעוניין לשלוח הודעה בוואטסאפ, אז זה 053-807-1213. ואנחנו איתך.
טוב, אז כמובן התלבטתי מאוד, כל אות התלבטתי איזה מילה לבחור שהיא בקשר בין הסבתא לנכד. באלף החלטתי לקחת את אהבה. סבתא אוהבת אותי מאוד. סבתא אוהבת לטייל, לקרוא, לרקוד וללמוד. סבתא אוהבת לתת לי אוכל, בעיקר ירקות ופירות בכל צבע וגודל. אני רוצה להעיר פה שלא כתבתי את זה אישית עליי, אלא על כל מיני סבתות. אני למשל לא רוקדת, למרות שכתבתי פה לרקוד, כי זה מכוון לכל הסבתות, אז לא רק דברים שאני אישית עושה.
ולעיתים, את יודעת, ריקוד הוא לאו דווקא הריקוד הפיזי, זה יכול להיות גם ריקוד מנטלי, זה גם יכול להיות, את יודעת, כשאת מפעילה את הנכד או הנכדה, והם אלה שרוקדים, אז יש פה גם כן איזשהו משהו, את יודעת, משותף. לא חייב שדווקא הסבתא תקום ותתחיל לפזז. נכון, עומר?
בהחלט.
עומר מסכים איתי, זה בסדר.
בבית אני בחרתי...
לא שמעתי, סליחה?
מדי פעם אני ככה זורק הערות.
ברור, מה זה? כמו שצריך. מפיק או לא מפיק?
בבית אני בחרתי את בריכה. איזה כיף ללכת עם סבתא לבריכה. למים נכנסים בהתרגשות ובשמחה. שוחים, משחקים, משתוללים, מתנגבים, נחים וחטיפים, זוללים. לפני שאני ממשיכה לאותיות הבאות, רציתי להגיד לך שאני עשיתי פעילות עם הספר בכיתות א',
זה מה שרציתי לשאול, אז הנה
בשני בתי ספר, כן. כבר הספקתי לעשות. אחד זה הבית ספר שממש ליד הבית שלי, שהוא הבית ספר היסודי של עמק חרוד. ואחד זה בית ספר באחוזת ברק שהבת שלי שגרה בפולה מלמדת שם, והקראתי לילדים בכיתות א' את הספר, לא את כולו, וביקשתי מהם להגיד מה הקשר שלהם לסבתא שלהם. למשל בחף אני בחרתי כלב, אני נותנת רק דוגמה, ואחד הילדים אמר לי שהקשר שלו עם הסבתא זה כדור. כי הסבתא מאוד אוהבת לשחק כדורסל, אז הוא, ובחצר יש להם כדורסל, אז עם הסבתא הוא משחק כדורסל, ועם הסבא, שלא נשכח, יש גם סבא.
ברור.
אז עם הסבא הוא משחק כדורגל. וזאת דוגמה שאמרתי לו, אם אתה תוציא ספר, אז אתה בחף תכתוב כדור ולא כלב.
אמנם הספר הזה, הקדשת אותו בעיקר לנכדים שלך, אבל אני חושבת ש... וזה אני אומרת ככה מהמקום שלי, מעולם החינוך שאני מגיעה ממנו, אפשר בהחלט לעשות אין ספור חיבורים על מערכות יחסים, על תקשורת בין אישית. אני חושבת שהספר הזה, מעבר לזה שהורה או סבא או סבתא ירכשו ויקנו ויקראו סליחה לנכד או לנכדה, זה משהו שבהחלט מורות בכיתות היסוד יכולות לקחת ולהשתמש ולעשות איזשהו טריגר לאיזושהי פעילות. אני חושבת שהספר הזה גם מאוד מאוד נחמד לקראת יום המשפחה, לעשות כל מיני פעילויות של העשרה. ממש מדהים.
נכון, היה יום הסב בבית הספר של עמק חרוד, היה לפני כמה ימים יום הסב, לפני שבועיים, ואז הייתי אצלם אחרי יום הסב עם הספר הזה על הקשר לסבתא.
זה מקסים. אני חושבת שדרך זה אפשר גם לעשות איזשהו חיבור לקריאה, לכתיבה. אפשר לקחת אותו באמת להמון המון מקומות, לעשות לו המון המון חיבורים. מקסים. לאיזה אות אנחנו נלך עכשיו?
נמשיך עם גימל, נמשיך עם גימל.
רגע, ניתן לו עומר איזה שטרות.
גימל זה בהחלט מתאים, זה כמו שם המשפחה שלי, גורן, זה בא טוב.
אז הנה, בבקשה, אז גימל זה מתאים, כי עומר הוא עומר גורן.
גימל, בחרתי את גן שעשועים. יצאנו עם סבתא בגן שעשועים לבלות. היא אותנו נדנדה בכל הנדנדות. הסתובבנו בקרוסלה, טיפסנו על סולמות, ואהבנו מאוד לגלוש במגלשות. פה כשעבדתי עם הילדים אז אמרתי להם, כולם, כל הילדים אומרים להתגלץ',
נכון,
שזה הסלנג, אבל נכון. צריך להגיד לגלוש, נכון. כמובן, ולא מגלצ'ה אלא מגלשה.
נכון, נכון מאוד. וזה בהחלט עוד אופציה לשמר ככה קצת את העברית שבימים האלה היא קצת מתמסמסת והולכת לנו ככה לאיבוד, כמו שלמשל אחת המילים שמרבים לשגות בה לאחרונה זו המילה גאווה, שאני שומעת גם מהמון המון שדרים ובטלוויזיה ובכל מיני שעות ובפריים טיים, גאווה, גאווה, וזה פשוט מוציא אותי מדעתי, ואז אני אומרת, או, הנה יש פה איזשהו ספר ששם דגש גם על העברית, שכמובן צריך להגיד גאווה, שזו גאווה גדולה מאוד שהוצאת לאור ספר שכזה.
תודה. אני אדלק קצת ואני אגיע לוו. עם וו מאוד התלבטתי. וו זה עוד שמאוד קשה למצוא בה איזושהי מילה.
אוקיי.
ובסוף בחרתי את ויתור.
רגע, אני אראה את וו.
את ויתור. סבתא אומרת לי לוותר לאחי הקטן. תן לו בבקשה, אל תהיה עקשן. קצת קשה לי על הצעצוע לוותר, אך בכל זאת נותן ועל הכעס מתגבר. זה אני ראיתי הרבה, גם אצל הנכדות, גם אצל הנכדים, וגם מקסים. אצל ילדים אחרים בגן שעשועים ובכל מיני מקומות, שקשה להם מאוד לוותר.
אבל אני לא הייתי נשארת רק עם הקטע של אחי הקטן. כמה פעמים ביום יום אנחנו המבוגרים צריכים להיות במקום המבטר, ואנחנו, אם לא ניתן את המודלינג לדור הבא ולילדים הצעירים, איך מבטרים ומתי צריך לוותר, אז הם לא יכולים ללמוד בכלל איך להגיע אל המקום הזה. כל עוד גם ויתור נעשה מתוך עוצמה. ולדעת שוויתור הוא נעשה ממקום חכם ולא ממקום של חולשה. זאת אומרת, מי שמבטר, אבל מבטר לא כל יום ולא על כל דבר, אלא עושה את זה ממקום של עוצמה. אז איך אנחנו באמת מגיעים למקום הזה? איך אנחנו מלמדים גם את הילדים וגם את עצמנו? איך אנחנו מוותרים מתוך עוצמה? איך אנחנו גם שמים את האגו שלנו בצד?
קשה.
נכון. ולכן הוו הזו, שהיא עוד ככה, שהיא כאילו עומדת כזה לבד. אין לה לא מימין ולא משמאל. ואני ככה מתפלספת עכשיו סביבה. אני מסתכלת על וו שכתובה כאן בדפוס, אז כמובן יש לה את הרגלית למעלה. אבל וו שהיא בכתב, אז היא עומדת ככה ניצבת. אז אני אומרת, איפה אנחנו ככה? פעם ניקח אותה קצת ימינה, קצת שמאלה, ונעשה באמת את הוויתור הזה, ונהיה גם קצת לפה וגם קצת לשם, כדי לשמר מערכות יחסים.
טוב, אני הולכת לפי הסדר.
אוקיי.
זין וחטא הם קשורות, אני חושבת, ביחד. זה קצת מזכיר את השיר של נעמי
שמר,
שזר חבצלות,
נכון, נכון.
אבל זה יצא במקרה.
נכון.
כי בזין אני בחרתי זיכרונות.
רגע, אני אראה.
סבא וסבתא כל הזמן בעבר נזכרים. אתה זוכר? היא לא אומרת. זה היה כשהיינו צעירים. הם זוכרים מעשי שובבות, מריבות ומסיבות, וגם טיולים, ימי הולדת, והמון חגיגות. ובחטא חברות, לסבתא שלי יש הרבה חברות, איתן היא אוהבת סרטי קולנוע לראות, לשבת יחד ולספר זו לזו סיפורים, לצחוק ביחד ולהיזכר בילדות ובנעורים. אז בדיוק כאן העניין של להיזכר, ואמרתי לך מקודם שהיה לנו כנס מחזורים, היה לי גם כנס מחזורים של היסודי וגם של התיכון, ואחד הדברים הכי יפים זה לשבת ולהעלות זיכרונות מימי הילדות ולראות תמונות.
ואני חייבת להגיד לך שאצלי הצד הילדי שבי יצא וחיכה ואמרתי, מעניין מה יש באות ח', כי השם שלי מן הסתם גם מתחיל באות ח', גם שלך וגם שלי.
שם מיוחד, חינני זה שם מיוחד במינו.
זה שם של פרח, זה שם שההורים נתנו, זה השם
שה...
נכון, זה שם שההורים בחרו. ואני
חושבת... אני רוצה להגיד לך עוד משהו רגע על זיכרונות, שקשור לגדרה, שאמרתי לך קודם שאני באת המושבה גדרה. כשהייתי בכנס המחזורים עכשיו, לפני שבועיים, בגדרה, הלכתי גם לראות פתחו תערוכה. של צלם שצילם המון שנים בגדרה, צבי שוסטר, הבת שלו ישבה עם התשלילים של ה... שהוא שם... אחרי שהוא נפטר היא שמרה ושמרה, אבל עכשיו היא בעצמה, היא מבוגרת ממני בשנה, פתחה את התשלילים ועבדה במשך שנתיים יחד עם מאיר בעלה, והכינה תערוכה מקסימה בגדרה של תמונות שצולמו בשחור לבן מ-1950 עד 1970. אז כיוון שכבר הגעתי לגדרה לכנס, נסעתי עם אחי שעה אחת קודם, והלכנו לתערוכה הזאת שם בגדרה, וזה כל כך מרגש לראות תמונות שצולמו לפני 40-50 שנה, זה פשוט מקסים, וזה קשור למילה זיכרונות.
לגמרי, בכלל. מקסים. לפני שאנחנו נמשיך, אנחנו נעשה לנו עוד איזושהי התנחתה קלה, ואיזה שיר את רוצה שאנחנו נשמע עכשיו?
את השיר של ברח לי כרגע, התשמע קולי, נזכרתי. התשמע קולי זה שיר מקסים של רחל. אני בחרתי את הביצוע של אסתר אופרים, אסתר אייכשטט, אם כי יש גם את הביצוע של החלונות הגבוהים, שדרך אגב רונה רמון שלחה אותו לבעלה כשהוא היה במעבורת בחלל.
נכון.
שלחה את הביצוע של אריק איינשטיין וג'וזי קאץ. נכון. של החלונות הגבוהים. אבל אני דווקא בחרתי את הביצוע, כתבתי לך, של אסתר אופרים. וזה פשוט, שוב, העניין של זיכרונות. אחד הזיכרונות שלי זה שבגיל 12 קיבלתי את הפטיפון הראשון. וואו. שהיה לי מההורים שלי לבת מצווה, והתקליט הראשון היה התקליט של אסתר איינשטיין. היה שם את השיר סתיו, וכיוון שאנחנו לא בסתיו, אז בחרתי הקול שלה.
אנחנו בפרומו סתיו.
כן, אני זוכרת את הקול המיוחד של אסתר אופרים, ולכן בחרתי את התשמע קולי של רחל, שהוא אחד השירים הכי אהובים עליי.
אני גם אוהבת אותו מאוד, אז אנחנו נתענג עליו ביחד. תודה.
תודה.
תשמע קולי באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה, התבל רבה חכו
אז זה הזמן שאני יכולה ככה ממש להודות לך, עוד לא הסתיים השידור שלנו, אבל להודות לך א' על בחירת השירים המאוד מאוד איכותיים. וכל אורח וכל אורחת שמגיעים אליי, אז מקבלים ממני תעודה על זה שהגיעו לכאן אל האולפן. ואני לא אקרא את כל מה שכתוב, אבל אני אקרא את הציטוט שבחרתי להביא של אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ואני תמיד אומרת, ואני אומר גם היום, איך הביטוי הזה מתאים לכל אורח ולכל אורחת שמגיעים אליי לכאן. אז את בהחלט, חנה, יצאת לגמרי מהקופסה. אמרת קודם מהארון הסגור, ממגירת בדיוק, המגירה שנמצאת בתוך...
כי הרבה כותבים למגירה, אבל לא יוצאים.
נכון, נכון, נכון. ובהחלט יצאת מהמגירה, סלש מהקופסה הזו לצורך העניין, ובאמת הבאת לנו איזושהי יצירה מקסימה. אז קודם כל זה שלך ובשבילך, בבקשה.
תודה רבה.
בכיף ובשמחה לגמרי. ויש לנו עוד כמובן כמה דקות, סליחה, עד לתום השידור. בואי תגידי לי לאיזה אות
תלכי. אז אני עוברת לנון.
יאללה, אני איתך.
בנון בחרתי את המילה נכדים כמובן.
כן, זה מתבקש.
כן. סבתא היא סבתא כי יש לה נכדים. היא גם אימא כי יש לה ילדים. נכדים זה נפלא, היא אומרת וצוחקת. סיפורים לנו מספרת ובמשחקים איתנו משחקת.
וזה המקום לשאול, מה הייתה התגובה? של הנכדים ששמעו את הסיפור, שראו את הספר כספר, ממש כהארד קופי, ממש כן. ככה בוורסיה הזאת.
אז הם קצת קטנים לראשונה. עוד, רק הנכדה הגדולה רומי, היא כבר באה תמיד ומבקשת. היא עכשיו תהיה בת 5 באוגוסט.
אוקיי.
אז היא כבר מבינה והיא כבר מבקשת, היתר הם קצת יותר קטנים, אז זה קצת יותר קשה. אני מקווה שבמשך השנים הבאות,
ברור,
הם גם
ברור.
כן...
ואיך הייתה התגובה של...
הילדים. הילדים, אני שמרתי הכל בסוד עד הרגע שהספר היה לי ביד.
אה, באמת?
ממש ככה.
וואו, אז אולי באות צריך להיות שם הפתעה.
הפתעה, בדיוק. היחידי שהיה איתי כל הזמן יד ביד זה בן זוגי יזהר, שעזר לי בהוצאת הספר, ועוד חברה אחת טובה שקצת עזרה לי עם הלשון, עם השפה, והילדים לא ידעו עד שהספר היה ביד, ואז בדיוק ביוני,
הגיע...
יוני לפני שנה,
איך היו התגובות?
הם החמיאו לי מאוד, החמיאו מאוד.
ובקיבוץ, איך זה פתאום שאת מסתובבת לך ברחבי הקיבוץ?
נכון.
עכשיו זאת חנה הסופרת, חנה שכתבה את הספר המקסים הזה.
זמן קצר אחרי זה הופיע מאמר בעיתון הקיבוץ, שכתבה אפרת שלם מבית השיטה, והמאמר גזרתי ותליתי על לוח המודעות, וגם הרבה אנשים שקוראים את עיתון הקיבוץ אמרו לי שהם ראו. וגם הופיע בוויינט. דרך אגב, ההוצאה, הוצאת אופיר ביקורים, כשאני הוצאתי את הספר, הם גם צילמו אותי לסרטון קצר ביוטיוב.
אה.
אז זה גם הופיע ביוטיוב. ואחרי שהספר יצא, אז היה מאמר בעיתון הקיבוץ, והרבה אנשים מהקיבוץ, כמובן, פנו אליי וקנו את הספר, וגם בדורות בגלבוע, איפה שאני לומדת, גם שם הבאתי את הספר, והרבה אנשים קנו אותו ממני.
מקסים.
מכל קיבוצי הסביבה ומהמושבים.
מקסים. אחד הדברים שאני חייבת לפרגן לך, ואני בטוחה שעומר גם יעשה את זה, כי עומר מן הסתם צעיר ממני בהרבה, זה לראות איך את סבתא מאוד מאוד מעודכנת, ממש, ומחוברת לכל מה שקורה עכשיו, יוטיוב ופייסבוק.
לא כל כך, אבל הילדים עוזרים.
זה לא משנה מי עוזר, זה בסדר, זה לגיטימי, כולנו צריכים עזרה, גם עומר שהוא בחור...
עצם העובדה שהמושגים האלה בכלל מלכתחילה אומרים לך משהו, זה כבר הישג אדיר.
נכון, לגמרי, זה מבחינתי משהו שמראה איך בעצם גישרת על כל הפער הזה. ולהיות סבתא לנכדים כל כך צעירים.
הם נולדים עם הטלפון ביד.
נכון, ממש, הם נולדים עם הטלפון ביד. משהו שאנחנו בטח לא הכרנו כשאנחנו ילדנו את הילדים שלנו. ולראות את זה ולשמוע אותך ממש ככה זורמת עם כל המושגים האלה, בעיניי זו חוויה ממש ממש גדולה. ממש סוג של... מרגש אותי לגמרי, באמת.
אני אבחר עכשיו את צדי, ציפורים. וזה בעקבות זה שכשהוצאתי את הספר, הלכתי עם הנכדה שלי באמת באחד הימים על המדרכה, והיא ראתה דוחיפה, תשאלה אותי מה זה הציפור הזאת. היום דרך אגב מאוד נדיר לראות הרבה מאוד ציפורים נעלמו, כי יש מיינה שהיא הציפור שחדרה לה והעיפה את כל מיני ציפורים אחרות. אז קצת קשה היום לראות כל מיני ציפורים שפעם ראינו אותם הרבה.
דווקא אצלנו באזור שלנו, בכפר תבור, יש למחביר.
דוחיפתות וצופיות, והיום קשה מאוד לראות, אפילו דרורים קצת פחות.
אז דווקא אצלנו יש, ונעים מאוד לשמוע בכל מיני שעות של היום, גם המון תוקונים, אתם יודעים שיש כאלה שברחו ממש לטבע והתרבו בטבע.
זהו, המיינה והתוקונים האלה הם היום השולטים.
אוקיי, אז את יודעת יותר טוב ממני.
כן. ציפורים. אני אוהבת עם סבתא בציפורים לצפות, להקשיב להן שרות ומצייצות. סבתא אומרת לי, זה דרור, זו דוכיפת, אלה יונים, וביחד אנחנו מתפעלות מלהקות של סכנאים. אז בדיוק עברו הסכנאים מעל הבריכות דגים והראיתי לה את הסכנאים, וזה אמרתי
אני
קודם...
אני פחות מתפעלת כן. מהיונים.
כן.
אבל זה ליום אחר.
אמרתי קודם שזה לא בדיוק עליי כל הדברים פה, אבל הקטע הזה של הציפורים זה קצת יותר קשור אליי, כן.
ברור.
בקוף בחרתי קל וקשה, שתי מילים ששתיהן מתחילות בקוף. סבתא אומרת שקשה לה להרים אותי על הידיים, אבל זה קל לה לקלח אותי בסבון ומים. קשה לה לסבתא לטפס איתי על עצים. אבל זה קל לה וגם כיף להקריא לי סיפורים. הקטע של הידיים זה כשהיא כבר, כשילד עד גיל שנה, או אפילו שנה וחצי, 10-11 קילו, אתה יכול להרים, אבל אחר כך שהם מתחילים לעלות במשקל והם מגיעים לגיל 2-3, זה קצת יותר קשה להרים אותם על הידיים.
אני ברשותך רוצה לקחת את השתי מילים האלה, שהם גם שני מושגים, קל וקשה, שהם מתחילים באותה אות, ויש פה בעצם עולם שלם של ניגודים. איך אפשר לקחת רק את האות הזו ולהראות ש... וגם יש כאן איור שהוא בעיניי מדהים. רגע, אני רוצה להראות אותו שוב. רואים? זה בסדר?
כן, שהסבתא מנסה לטפס.
גם הסבתא, ואפשר לקחת את זה לא רק לסבתא. זאת אומרת, כל אחד יכול למצוא את עצמו שם ולהחליט שהוא הדמות שרואים שם באיור המקסים הזה. ולא רק זה, ולהראות שדבר שהוא עבורי הוא קל, אולי עבורך הוא קשה, ונהפוך הוא. וזה לא עניין של גיל, אני לא חושבת שזה שייך לגיל. יש בנו כל מיני דברים שכל אחד יש לו את היכולות שלו ואת הקשיים שלו. אפשר גם ללכת למקום הזה של חוזקות ולראות שחוזקה שהיא אצלי, אצל מישהו אחר, זה משהו שהוא דווקא צריך לחזק. ואני חושבת שאפשר לעשות עם זה יופי של דבר הזה. תראי, מבחינתך לקחת את כל האותיות של האלף בית, אבל מבחינתי כשאני מסתכלת, אפשר להפוך כל עמוד כאן
לשיעור.
מה זה לשיעור? קודם כל זה שיעור לחיים. קודם כל זה שיעור לחיים. וזה לעשות מזה המון המון, המון, המון דברים. גם ההתייחסות לאותיות עצמן, וגם בהחלט לאיורים שיש לנו כאן. אני מציעה שנבחר לנו עוד שתי אותיות.
אני בוחרת את שין.
אוקיי.
ובשין זה קצת עניין של חינוך לילדים, כן. כי הילדים היום לא כל כך, גם הרבה מבוגרים אני יודעת, לא מקדימים שלום. נכון. הרבה פעמים אני עוברת ליד מישהו בקיבוץ שצעיר ממני ואני זאת שמקדימה שלום.
וטוב שכך, באמת טוב שכך.
סבתא אומרת לכולם, שלום בשמחה, למורה, לגננת ולכל המשפחה, לירקן, למוכרת וגם לשומר, לקופאית, למהגים וגם לשוטר. אז זה העניין של חינוך.
ממש
להגיד,
כך.
להקדים שלום.
ממש. אנחנו עומדים ממש לסיים את התוכנית. בוודאי, ואנחנו ניתן לך את האות תף, למרות ששין שלום מתאימה. אז אנחנו נעשה תף ושין, נלך ברוורס.
ברוורס.
אז בואי עם תף.
אז בתף אני בחרתי את תיק, ודרך אגב, כשהייתי בכיתות א' לפני שבועיים בבית ספר היסודי של עמק חרוד, לא, סליחה, זה היה בבית ספר אחר, שאחת הילדות שם אמרה לי, במקום תו שהיא הייתה כותבת תינוק, תינוקות, כי יש לה סבתא שהיא מטפלת בתינוקות, וכשהיא חוזרת מהגן, זאת הייתה, סליחה, מכיתה א', אז היא הולכת לסבתא שלה, עד שאמא תחזור מהעבודה, והיא עוזרת לסבתא לטפל בתינוקות. אז היא בחרה את המילה תינוקות. תיק, בחרתי את המילה תיק. לסבתא יש תיק, ובו המון דברים. בקבוק מים, נייר לאף, עיפרון וספרים, ארנק, עוגיות, פלסטר ומשחה. ואת הכל היא נותנת לי בשמחה. כמו שרואים פה באיור, הילדים מחפשים לגמרי, בתיק. לגמרי. והרבה פעמים ראיתי, כשאני יוצאת לגן שעשועים שהיה לנו באות ג', שכל מיני אבות שהולכים עם הילדים לגן שעשועים, הם באים בלי כלום. עם כיסים ריקים, ואז הם צריכים איזה נייר, או מים, או פצע לחבוש, או משהו, אז הם רצים לסבתות שיתנו להם מהתיק.
חנה יקרה, השידור שלנו ממש עומד להסתיים לו, ואנחנו ממש נהננו איתך, ועם הספר המקסים הזה, א' ב' של סבתא, של סבתא חנה, ואנחנו מיד נשמע את השיר האחרון, ואיתו אנחנו גם נסיים את התוכנית עם השיר חופים. כל אחד ייקח את הפרשנות למקום שלו. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על שעה של עונג, גם לשמוע את השפה העברית ממש בצורה הטובה ביותר.
תודה.
לשמוע את הספר, איך באמת ככה יצא לאור, ולשמוע אודותייך על כל העשייה שלך. אני מאחלת לך שפע שנים טובות. בריאות, מאושרות, ומקווה ביום מן הימים שתרימי אליי טלפון, תגידי לי, שמי חיננית, הספר השני שלי כבר יוצא לדרך.
אינשאללה.
בוודאי לגמרי. אז המון המון תודה. אני רוצה להודות לך, עומר, על ההפקה המדהימה כרגיל.
בשמחה.
ותודה לכל הצופים והמאזינים, ובשבוע הבא, כרגיל, נפגשים מחוץ לקופסה, ואנחנו נשמע את השיר, חופים, בביצוע חווה אלברשטיין.
שאני מאוד אוהבת אותה.
גם אני.
חופים הם לי פעמים געגועים לנחל. ראיתי פעם חוף שנחל עזבו, עם לב שבור של חול ואבן, והדם והדם אדם. הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות, ממש כמו חוף. גם הצדפים כמו חופים, כמו הרוח, גם הצדפים הם לפעמים געגועים לבית שתמיד אהבו, אשר היה ורק היה, שר לבדו שם את שירה, וכך בין צדפי ליבו של אדם שרים לו נאורה. חופים הם לי פעמים געגועים לנחל, ראיתי פעם חוף שנחל עזבו, עם לב שבור של חול ואבן, והדם והאדם. ולפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ממש כמו
שערת לה לנצח הנגנה, שב חומה עצור לך, שב עציר
דלתיים, תשוקתי אליי.